שלום וברכה, מסכת יבמות דף כ"ה. אנחנו מתחילים בשורה החמישית. הגמרא פוסקת הלכה במחלוקת שהביאה בעמוד הקודם לגבי אדם שיצא אליו שמועה רעה שהוא זינה עם אשת איש, שאחרי שבעלה גירש אותה הוא כנס אותה, ואמר רב שאין בית הדין כופים אותו להוציא אותה, אלא אם כן בנוסף לשמועה הרעה יש עדים. ואומרת הגמרא, והלכתה כבתי דרב, שהוא אמר שאין מחזיקים קלה אלא בעדים. ומצד שני אומרת הגמרא, והלכתה כבתי דרבי, חלק על רב ואמר שבית הדין כופים אותו להוציא אותה גם אם אין עדים, וזה רק על בסיס השמועה הרעה. ושואלת הגמרא, קשיא הלכתה הלכתה, הרי רב ורבי נחלקו, אז איך אתה יכול לומר הלכתה גם כמותו וגם כמותו? מתרצת הגמרא, לא קשיא, הא בקלה דפסיק, הא בקלה דלא פסיק. הוא מסבירה שקלה דפסיק זה שיצא קול אחר, והוא מכחיש את השמועה הרעה, לומר ששקר הוא הלז שיצא עליו. אז כאשר מדובר על קלה דלא פסיק וליקה עדים, על זה אמרה הגמרא שהלכה כרבי. וכאשר מדובר על קלה דפסיק ואיקה עדים, בזה אמרה הגמרא שהלכה כרב. ומאיר תוספות שרב עצמו ודאי סובר שזה לא משנה אם הכל פסק או לא פסק, לא כופים אותו לגרש אותה אם אין עדים. אבל פסיקת הגמרא מתייחסת לחלוקה בין שני המקרים השונים, שאם מדובר על שמועה רעה שמתמשכת לא צריך עדים, וזה כשיטת רבי, ואם מדובר על שמועה רעה שהוכחשה על ידי שמועה אחרת, לא מכריחים אותו לגרש אותה, אלא אם כן יש עדים כרב. ושואלת הגמרא, וקלה דלא פסיק עד כמה? מה משך הזמן שמגדיר שמועה רעה כקול שלא פוסק? שהרי מתי שהוא דעת הקהל עוברת לעסוק בנושא אחר? אמר על כך אביי, אמרה לי אם, דהיינו האומנת שלו כי אביי היה יתום, דומי דמטה יומה ופלגה. הוא מביא רש"י שני פירושים, או שדומי דמטה זה חשודי העיר עצמם, שחושדים אותם רק אחרי שיש עליהם שמועה שמתהלכת במשך יום וחצי. פירוש שני מביא רש"י, שמדובר על רכלני העיר שהם לא יודעים את הדבר בוודאות, והם מוציאים את השמועה שנדמת להם כדבר אמיתי במשך יום וחצי. הוא מסייג את הגמרא, ולא אמרן אלא דלא פסק ביני וביני, אבל פסק ביני וביני הפסק. זאת אומרת שההגדרה של שמועה שלא פסקה כי יום וחצי זה רק אם מדובר על שמועה שלא פסקה, דהיינו שהיא ברצף. אבל אם במהלך היום וחצי הזה יצאה שמועה שהיא מפסיקה, דהיינו היא מכחישה את השמועה הראשונה, הרי זה נחשב שהשמועה פסקה. הוא מבאר את הגמרא שהשמועה השנייה שיש בכוחה להפסיק את השמועה הראשונה, ולא אמרן אלא דלא פסק הקול הראשון מחמת עירה. אבל אם אנחנו יודעים שהקול הראשון פסק מחמת עירה, הרי זה לא נחשב שהשמועה הרעה אכן פסקה, כי יש פה סיבה אחרת והיא מחמת עיראהו, שכנראה האדם החשוד הוא אדם מסוכן, וזו הסיבה שהקול הראשון פסק, ולא בגלל שהוא לא נכון. ועוד הגבלה, ולא אמרן שאנחנו מתחשבים בקול שלא פסק, אלא דלק האויבים. אבל במקרה שאיק האויבים, הרי מסתבר לומר שאויבים הוא דאפקולי לקלה. דהיינו שיש אינטרס בהוצאת השמועה הרעה, והאויבים עושים לו סיכול ממוקד, ולכן במקרה כזה לא מתחשבים בשמועה הרעה. ומביאה הגמרא תנן התם, שנינו שם במשנה במסכת גיטין, שהמוציא את אשתו משום שם רע לא יחזיר, וגם מי שמוציא את אשתו משום נדר לא יחזיר. הוא מסביר רש"י שמי שמוציא את אשתו משום שם רע, זאת אומרת יצא עליה שם רע ולכן הוא מגרש אותה, אומרים לו שהוא לא יוכל להחזיר אותה אף פעם. למה? כי אם היא תנסה לאחר ואז יצא קול שמכחיש את הלעז הראשון ואומר שהלעז הראשון היה שקר, ואז יתחרט בעלה הראשון שגירש אותה ויאמר, אילו הייתי יודע שכן הוא, לא הייתי מגרשה, אז נמצא שהוא מבטל את גיתו למפרע ועוקר אותו, והבנים שיש לה מהבעל השני יהפכו להיות ממזרים. לכן אומרים לו מתחילה, תדע שאם אתה מוציא אותה משום שם רע, אתה לא תוכל להחזיר אותה עולמית. ואותו עיקרון לגבי מי שהוציא את אשתו משום נדר שהיא נדרה, שאומרים לו שהוא לא יוכל להחזיר אותה עולמית. כי יש חשש שמא תלך זו אצל חכם לאחר שהיא נישאה לאדם אחר ויתיר לה חכם את נדרה, ואז יאמר המגרש, אילו הייתי יודע שיש יותר לנדר שהיא נדרה, אפילו אם היו נותנים לי 100 מנה, לא הייתי מגרשה שהייתה חביבה עליי ביותר. ונמצא זה מבטל גיתו למפרע ועוקרו, ובניה מן השני ממזרים. לכן אומרים לו מתחילה, תדע שמי שמוציא את אשתו משום נדר שנדרה לא יחזיר עולמית, לכן אם היא חביבה עליך צא ובקש יותר לנדרה. ואם בכל זאת אתה מגרש אותה, זה סימן שהיא שנואה עליך. ואם תבוא ותאמר אחר כך שאם היית יודע שיש יותר לנדרה לא היית מגרש אותה בשום מחיר, הרי כבר מעכשיו אנחנו אומרים לך שאנחנו נחזיק את מה שאתה אומר כדברי שקר. הוא מספר את הגמרא ששלח לרבא ברונה, לרבא בר רב נחמן, ילמדנו רבנו, כנס מהו שיוציא. אדם שיוציא את אשתו משום שם רע ולמרות הוראת חכמים החזיר אותה, מהו שנקופנו להוציא אותה שוב? אמר לי, עונה לו רבא ברב נחמן, תנינה, הרי שנינו במשנה שלנו שהנטען על אשת איש והוציאה מתחת ידו, אף על פי שכנס יוציא. והרי גם שם מדובר שבעלה הראשון הוציא אותה בגלל שהיה שם רע שהאישה זינתה איתו, ובזה שהוא כנס אותה הוא גילה דעתו שהכל שיצא עליהם הוא אמת, ואם כך הרי היא נאסרה לו. אז מסתבר לומר שכמו שאנחנו אוסרים אותה עליו והוא חייב להוציא אותה, אותו עיקרון, בעל שהוציא את אשתו משום שמועה רעה וחזר וכנס אותה, נחייב אותו להוציא אותה. תוכי את הדברים אמר לרבא ברבונה, מי דמי? מה אתה משווה בין המקרים? התם במשנה היא נקטה לשון של הוציאוה, דהיינו שבית הדין הם אלה שקפו אותו לגרש אותה, ואם כך ודאי מדובר על ידי עדים. מה שאין כן הכה במשנה במסכת גיטין, שכתוב שהבעל הוא זה שהוציאה, משמע שזה לא על ידי עדים, ואם כך החיוב להוציא אותה הוא רק מדי רבנן, וייתכן שאם הוא כנס אותה אפילו שזה באיסור, לא יכריחו אותו להוציא אותה. וממילא שואלת הגמרא, ורבא ברב נחמן, איך הוא יסביר את הלשון של הוציאוה שבמשנה? עונה הגמרא, מתניתי נמי הוציאת נן. ולכן מדובר שהבעל הוציא בלא עדים, והיא לא אסורה לבועל, אלא משום לזות שפתיים מדי רבנן. ובכל זאת אמרה המשנה שמכריחים אותו להוציא אותה. ממשיך רבא בעוונה ומקשה, והקטי מדמי, ועדיין, גם אם תאמר שהנוסח במשנה זה לא שהוציאו הבית הדין על ידי עדי טומאה כך שאסורה לבועל מהתורה, אלא שמדובר שהוציאה הבעל מעצמו, ואין עדים בסיפור הזה, ואם כך מה שאמרה המשנה לא יחזיר זה רק מדי רבנן, עדיין איך אתה משווה בין המקרים? שהרי הכה הבעל, כאן במשנה של גיטין, מדובר שהבעל החזיר אותה, וזה לא דבר מגונה. מה שאין כן והתם במשנה שלנו, מדובר שהבועל כונס אותה, וזה ודאי דבר מגונה הוא. וייתכן שחייבים חייבו להוציא אותה בדבר מגונה, אבל לא בדבר שאינו מגונה. אמר להם, מתרץ רבא ברב נחמן, שפיר דמי הדדי. שני המקרים אכן דומים זה לזה. כי הכה כאן במשנה שלנו אמור רבנן לא יכנוס ואם כנס יוציא, והחנמי גם במסכת גיטין אמרי רבנן לא יחזיר, ולכן גם הדין יהיה זהה שאם כנס יוציא. דוחה הגמרא ואומרת ולא היא. זה לא נכון לומר שהמקרים דומים. התם עלומי עלמי לקלה, שם במשנה שלנו כשכנס הבועל את האישה, הרי בכך הוא בעצם חיזק את הקול הראשון שאמת היה עליו, ומהסיבה הזאת אמרו חכמים שהוא חייב להוציא אותה. אבל הכה כאן במשנה במסכת גיטין אמרינן, שזה שהבעל החזיר אותה זה בדיוק מראה הפוך, שהבעל קם בי בקלה ולייטי, שהוא חזר ובדק את השמועה הראשונה של השם רע שבגללה הוא הוציא אותה, ומצא שהשמועה אינה נכונה, ולכן הוא חזר וכנס אותה. ולכן ייתכן שבמקרה כזה לא קופים אותו להוציא אותה. ואומרת המשנה, המביא גט ממדינת הים ואמר בפני נחתם ובפני נחתם, לא יישא את אשתו, שבמדינת הים לא בקיאים בהלכה שהגט צריך להיות כתוב לשמה, ולכן השליח מעיד שהגט הזה כשר, שבפניו הוא נכתב או בפניו הוא נחתם. אז אחרי שהאישה התגרשה, אסור לו להתחתן איתה, שהרי כשרות הגט תלויה בעדות שלו, ויש לו זאת שפתיים שמה עיניו נתן בה והעיד שקר. ועל אותו עיקרון, אם הוא העיד שבעלה מת או הרגתיו או הרגנו, לא יישא את אשתו. אבל כן מותר לה להינשא לאדם אחר, שהרי אישה נישאת בעד אחד. רבי יהודה חולק ואומר שבמקרה שהוא אמר הרגתיו לא תינשא אשתו, אפילו לאדם אחר על סמך עדותו, לפי שהוא משים עצמו רשע, והתורה אמרה אל תשת רשע עד. מה שאין כן אם הוא מעיד הרגנו, במקרה כזה כן תינשא אשתו לאדם אחר. ומזה שאמרה המשנה המביא גט ממדינת הים, מדייק את הגמרא, תאמה דה במדינת הים דה עלי כסמכינן, שהרי אנחנו סומכים על עדותו, אבל אם הוא מביא את הגט מארץ ישראל דה לאו עלי כסמכינן, שאנחנו לא סומכים על עדותו והגט כשר גם ללא עדותו, הרי במקרה כזה יישא את אשתו. מקשה על כך הגמרא, והמת דלאו עלי כסמכינן, והרי במקרה שהוא עיד שהבעל מת, שהתירו לחכמים להתחתן עם אדם אחר, ושם לא על עדותו אנחנו סומכים, דאמר מר בדף צדי ג' שהטעם שעד אחד נאמן להשיא אישה, זה משום שאישה דייקה ומינסה בה, שאנחנו סומכים על כך שהאישה עצמה בדקה היטב את המציאות עד שהיא יודעת בוודאות שמת בעלה ודאי, כי האישה יודעת שיש לה תג מחיר מאוד חמור במידה והיא טועה, שהרי אם בעלה יחזור בחיים היא צריכה לצאת גם מבעלה השני וגם מבעלה הראשון, ולכן אנחנו סומכים עליה שכאשר היא מתחתנת על סמך עדות של עד אחד היא בדקה את הדברים היטב. ובכל זאת וקטני וכתוב במשנה שבמקרה כזה לא יישא את אשתו, וזה סותר את הדיוק שאמרנו שאם הוא מביא גט מארץ ישראל כן מותר לו להתחתן איתה. מתרצת הגמרא, התם ליקה כתבה, הכה איקה כתבה. יש הבדל עקרוני בין עדות על כך שבעלה מת לבין עדות על כשרות הגט. שם בעדות על זה שהבעל מת אין כתב, ולא רצו לסמוך לחלוטין על עדותו, ולכן הוא לא יכול להתחתן עם האלמנה. אבל כאן, שהוא מביא גט מארץ ישראל, הרי יש כתב, יש מסמך שזה הגט, וזה ראיה מכרעת שאכן היא התגרשה, ובמקרה כזה התירו לו להתחתן עם הגרושה, כי אין מה לחשוד בו על עדות שקר. וראיה לדבר דתנן, ששנינו במשנה במסכת גיטין, מה בין גט למיטה שהכתב מוכיח? מסביר רש"י שגם נשים שאינם נאמנות לומר מת בעלה של האישה, למשל אם מדובר על נשים ששונאות אותה, כגון חמותה והבימתה וצרתה ובת בעלה, בכל זאת הן כן נאמנות להביא את הגט שלה. ולמרות שהן צריכות לומר בפני נכתב ובפני נחתם, סומכים על העדות שלהם, כי ההבדל בין גט למיטה, שבגט הכתב מוכיח, ואנחנו לא כל כך סומכים על העדות שלהם, מה שאין כן בעדות של מת בעלה, שאנחנו חושדים שהן משקרות. ציטוט מהמשנה, שאם הוא העיד מת, הרגתיו, הרגנו, לא יישא את אשתו. ושואלת הגמרא, זאת אומרת שהוא ניהו. העד עצמו הוא דלא יישא את אשתו. לאחר, כן מותר לה שתנסה. והרי, והאמר רב יוסף, שאם אדם העיד פלוני רבעני לאונסי, זאת אומרת, אנס אותו במשקף זכר, אז הדין שהוא המעיד ואחר, ואדם נוסף, מצטרפים להורגו, את הרובע. אבל אם הוא העיד פלוני רבעני לרצוני, אז הוא בעצם מעיד על עצמו שרשע הוא, והתורה אמרה, אל תשת ידך עם רשע להיות עד חמאס. ולכן עדותו פסולה, ולא מקבלים אותה כנגד הרובע. אז מדוע אמרה המשנה שמי שהעיד הרגתיו, מותר לאדם אחר להינשא על בסיס העדות הזאת, והרי אמרה התורה, אל תשת ידך עם רשע להיות עד חמאס. חי תימה, ואולי תרצה לתרץ ולומר, שאני עדות אישה שחרמים חששו שהיא תהיה עגונה, ולכן דאכילו ברבנן. וקיבלו אפילו עדות של עד רשע, והאמר רב מנשה, הפכנו דאף, גזלן דדבריהם כשר לעדות אישה, גזלן דדברי תורה פסול לעדות אישה. והמקור לכך זה משנה במסכת ראש השנה שאומרת, כל עדות שאין האישה כשרה לה, אף הם אינם כשרים. שאותה אדם שנחשב גזלן מדבריהם, שהוא עוסק בהימורים כמו מפריחי עונים ומשחק בקובייה, שאת הכסף שהוא מרוויח, זה אמנם לא גזל דאורייתא, אבל האדם ששם את הכסף לא התכוון להפסיד, אז ממילא הוא לא התכוון להקנות לו אותו, וחכמים חששו לקבל את עדותו. כי אולי בגלל תאוות הממון שבו הוא ישקר בעדות. ודייק רב מנשה שגזלן דדבריהם כשר לעדות אישה. דהיינו להעיד לאישה שבעלה מת ויכולה להינשא לאחר, אבל גזלן דדברי תורה ודאי פסול לעדות אישה. ואם כך, לא ניתן לומר שמי שמעיד שהוא הרג מישהו, שהוא יהיה כשר לעדות אישה. מתרצת הגמרא, נימה, נאמר שרב מנשה הוא דאמר כרבי יהודה. הוא אכן סובר במשנה שלנו שאסור לאישה להינשא על סמך עדות הרוצח. אבל ניתן לומר שחכמים שחלקו על רבי יהודה חולקים גם על דברי רב מנשה שגזלן דדברי תורה כשר לעדות אישה. דוחה הגמרא את התירוץ ואומרת, אמר לך רב מנשה, אנא דאמרי, אני אומר את הדברים אפילו לשיטת לרבנן. ותאמה דרבנן הכה, שהם מתירים לקבל את עדות הרוצח, זה כדרבה. דאמר רבה, מצד אחד אדם קרוב אצל עצמו, מצד שני ואין אדם משים עצמו רשע. אפילו אמר אדם, פלוני רבעני לרצוני, אז אומר רבה שהדין שהוא ואחר מצטרף להרוג את הרובע, דכיוון שזה מתכוון לעדות, נאמנו אצל חברו. אבל ממה שהוא אמר שלרצוני, הוא לא נאמן על עצמו, כי אדם קרוב אצל עצמו וקרוב פסול לעדות בין לטובה בין לרעה, ולכן הוא לא נעשה רשע בעדות עצמו. אז אם כך יוצא שרבה בעצם חולק על רב יוסף, שבמקרה שהוא אמר פלוני רבעני לרצוני, אמר רב יוסף שאין מקבלים את עדותו, אז לימה אולי נאמר שרב יוסף דאמר כרבי יהודה, שהוא אוסר על האישה להינשא לאדם אחר על סמך עדות הרוצח. אבל יודע רב יוסף שלפי חכמים מותר לאישה להינשא. אמר לך רב יוסף, אנא דאמרי, אני אומר את הדברים אפילו לשיטת לרבנן, ושאני עדות אישה דאכילו ברבנן. ולכן אפילו רשע יהיה נאמן בעדות כזאת. ואני לא מסכים עם ההגבלה שרב מנשה אמר שמי שרשע בדברי תורה פסול לעדות אישה. הוא מסיים רב יוסף ורב מנשה הוא דאמר כרבי יהודה. הוא מסכם לנו רשי שיוצא שלפי רב יוסף רב מנשה אמר כרבי יהודה, ולחילופין לפי רב מנשה רב יוסף הוא זה שאמר כרבי יהודה. ציטוט מהמשנה, שאם הוא העיד הרגתיו לא תנשא אשתו, ואם הוא העיד הרגנו תנשא אשתו. שואלת הגמרא, מה ישנה הרגתיו שלא תנשא אשתו, ומה ישנה הרגנו שהוא הרג עם אנשים אחרים שאז כן תנשא אשתו? ונעל כך אמר רב יהודה, אומר, אני הייתי עם אורגב, אבל לא נגעתי בו. מקשה הגמרא והתניא, אמרו לו לרבי יהודה, מעשה בליסטים אחד שיצא לי הרג במגיזת קפוטקיה, שזה מקום שנמצא באזור טורקיה, ואמר להם אותו ליסטים, לפני שמוציאים אותה להורג, לכי אמרו לה לאשת שמעון, בן כהן, אני הרגתי את בעלה בכניסתי ללוד. ואמר לה שיש אומרים שהעדות שלו הייתה שזה היה בכניסתו ללוד. כך או כך, קיבלו את עדותו והסיעו את אשתו. וזה אומר שמקבלים את עדות הרוצח, ולא כדברי רבי יהודה שהעמיד שהמילה הרגנו, הכוונה, אני הייתי עם אורגה ולא הרגתי. אמר להם רבי יהודה, משם אתם מביאים לי ראייה? הרי גם שם אני אסביר שמדובר באומר אני הייתי עם אור גב. מקשה על כך הגמרא, והליסטים קטני. הרי הברייתא אומרת שהוציאו אותו להורג כי היה ליסטים, דהיינו הוא היה רשע. תרץ להם רב יהודה שהוא נתפס על ידי ליסטיות. מה שנקרא שהוא היה במקום הלא נכון ובזמן הלא נכון, אבל הוא עצמו לא היה ליסטים. מקשה הגמרא, יצא להרג קטני. ואם הוא היה חף מפשע, אז למה הוציאו אותו להורג? מתרצת הגמרא, בי דינא דעובדי כוכבים דלא דייקי וקטלי. אל תביא הוכחה מפסק הדין של בית משפט של גויים, כי הם לא מדייקים בדין שלהם, והם הרגו אותו רק בגלל, כמו שאמרנו, שהוא היה במקום הלא נכון בזמן הלא נכון. אבל הוא עצמו לא היה ליסטים. אומרת המשנה, החכם שאסר את האישה בנדר על בעלה, הרי זה לא יישאנה. שאם אישה נדרה נדר הנאה מבעלה, ובעלה לא הפר לה את הנדר, ואז היא הלכה לחכם כדי שיתיר לה את הנדר, והוא לא מצא פתח הרתה, ובעלה גירש אותה, הרי החכם הזה לא יכול לשאת אותה לאישה משום חשד. שאנשים ירננו ויאמרו שהוא לא התיר לה כדי שהוא יוכל להתחתן איתה. אבל אם האישה מענה או שחלצה בפניו, במקרה כזה כן מותר לו יישאנה, מפני שהוא בדין. מסבירה שהיא, כלומר, מיעון או חליצה לא עשה החכם ביחידי, שהרי קמה לן בתוספתא שחליצה ומיעון זה בפני שלושה. ובשלושה אנחנו לא חושדים שהם יבטו את הדין כדי שאותו חכם יתחתן איתה. מדייק את הגמרא שהמשנה אמרה, החכם שאסר את האישה בנדר על בעלה לא יישאנה, אם הוא התיר את האישה לבעלה ואחר כך מת בעלה או גירש אותה, הרי במקרה כזה יישאנה החכם, כי אין כאן חשד. ומקשה הגמרא, במה יסקינן? על איזה מציאות מדברת המשנה? אילה, אם האם תאמר שמדובר בחד, שהחכם מתיר את הנדר לבדו, חד מי מצי מתיר? הרי אדם לבדו לא יכול להתיר נדרים, שהרי והאמר רב חייא בר רבינא אמר רב עמרם, תנא שנינו בברייתא, התרת נדרים בשלושה. ואלא תאמר שמדובר בתלתא, בשלושה, אבל במקרה כזה מי חשידי? הרי בכלל לא קיים חשד, והאתנן שהרי שנינו במשנה שלנו, שבמקרה שמיינה או שחלצה בפניו, יישאנה, מפני שהוא בדין. דהיינו שהוא אחד משלושה. אז אם כך, על איזה מקרה דיברה המשנה? עונה הגמרא, לעולם מדובר בחד, שהוא אכן התיר את הנדר לבדו. ומה שהקשנו, איך יכול להיות שאדם יחידי מתיר נדרים? הוא כדאמר רב חסדא, אמר רבי יוחנן, שמדובר ביחיד מומחה. שאומנם סתם חכם לא יכול להתיר נדרים, אבל יחיד מומחה כן יכול להתיר לבדו. ההכנה מי, כאן גם במשנה מדובר ביחיד מומחה. ציטוט מהמשנה, מיענה או שחלצה וכו'. הוא מדייק את הגמרא, תמה דבדין, דהיינו דווקא בגלל שהוא אחד מתוך שלושה, התירה לו המשנה להינשא. הבטרי, אבל אם הוא היה אחד משניים, לא היו מתירים לו להינשא. ואלת הגמרא, מה ישנה מעד אתנן? במה זה שונה מהתוספתא שאומרת? עדים החתומים על שדה מקח, על גט אישה, לא חשו חכמים לדבר זה. שחכמים לא חששו לומר שלא ייקחו העדים מקח בשדה זו מן הלוקח, או שהעד של הגט לא יישא את האישה. והרי שם מדובר על שניים ולא על שלושה. מתרצת הגמרא, היא גופה כמשמלן. כלומר, מה שכתוב במשנה שהוא בדין, זה לא כדי להגיד שאין עליו חשד. שמזה דייקנו שאם זה בשניים יש חשד. אלא באמת בשניים אין חשד, וזה בא להשמיע לנו שקטנה לא ממיינת בפחות משלושה אנשים. ובלשון הגמרא, להפוק ממן דמר, להוציא ממי שאומר שמיעון בפני שניים. כמה השמלן, באה המשנה ואומרת לנו, תדע, מיעון זה בשלושה. ומביאה הגמרא שאלה נוספת. איבה אליהו, כנס, מהו שיוציא? ואומר רשי, שהשאלה הזאת מתייחסת גם לחכם מהמשנה שלנו, שאמרו שאסור לו לשאת את האישה אם הוא אסר אותה בנדר על בעלה, וגם על הדין מהמשנה הקודמת לגבי מביא הגט, שהעיד בפני נכתב ובפני נכתב שאסור לו לשאת את האישה. ומביאה הגמרא מחלוקת, רב כהנא אמר כנס מוציא, רב אשי אמר לעומת זאת שאם כנס אינו מוציא. אני להו רב זוטי, שנה להם ברייתא רב זוטי דבי מבית המדרש של רב פאפי, כדברי הרמר כנס אינו מוציא, דהיינו כדברי רב אשי. אמרו לרבנה לרב אשי, שואלים אותו, האם הדין שאמרת זה גמרא או סברה? דהיינו, האם זה מסורת מרבותיך או שזה סברה עצמית? אמר לו, עונה להם רב אשי, מתניתיני, הוצאתי את זה מסברה מהמשנה, שאומרת, הנטען משפחה ונשתחררה, או מעובדת כוכבים ונתגיירה, הרי זה לא יכנוס. ואם כנס, אין מוציא. עד לכאן לשון המשנה, על מה? תסיק מפה, אומר רב אשי. הפכנו דף, שברננה לא מפקינן, שמפני שקיים רינון ולעז של בני אדם, אנחנו לא אומרים לו, תוציא את האישה. ואל תשווה את זה למקרה של נטען על אשת איש, ששם הרי הוציאה בעלה מפני הרינון עם הבועל, שאז כאשר הלך הבועל ונשאה לאישה, בכוער הדבר ולכן מוציאים אותה ממנו. ההכנה מי, אז כאן גם, במקרה של החכם והשליח שעברו וכנסו את האישה, ברננה לא מפקינן. מפני רינון ולעז בני אדם, אנחנו לא נגיד להם להוציא את האישה. עד לכאן דף חפה.